אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
כדרות זהו מקצוע עתיק בארץ, זו יצירה מאפר כיצירת אלוהים. כך, במילים אלו ממש, הגדירה בראשית שנות ה-50 הדוקטור ברטה רוזנטל, מקימת מחלקת האומנות במפעל הקרמיקה לפיד, את המתרחש ונוצר שם. כ-40 שנה אחר כך, באמצע שנת 1990, עם סגירת המפעל, כותבת האומנית ציון השימשי במאמר הספד. כלי קרמיקה כמצרך יומיומי וחגיגי כאחד הם מאותם מוצרים המדגישים את תרבותו של עם, את איכות חייו, את הדרך שבה מתנהלים מנהגי החולין והחג שלו. כלי החרס, סמל התרבות היסודי ביותר מאז האדם הקדמון, עברו תהפוכות גדולות. מעבודה ידנית מלוכלכת הגיעו לביצועים מתוחכמים של חומרים ייחודיים, מכשירים אוטומטיים ובקרת איכות. ותמיד דרך ביטוי לאומן ולמעצב ומקור הנאה לצרכן אוהב הייחודיות. אז מפעל הקרמיקה לפיד הוקם ביפו בשלהי מלחמת העולם השנייה וליווה את קום המדינה והתפתחותה עד לסגירת דלתות המפעל וחיבוי התנור הגדול. רבים מאיתנו בוודאי זוכרים את מערכות הקפה, המאפרות, הקדים המאותרים בצבעי חום, כתום, כחול או ירוק, שהיום הופכים יותר ויותר פריטי אספנות, אלא שמאחורי כלי הנוי הייחודיים הללו לאומנות ישראלית, נגלה סיפור ציוני של קיבוץ גלויות, עדות, עמים, ובעיקר סיפורם של האנשים שמאחורי הכלים הללו, שהוא במידה רבה מראה לסיפורה של המדינה בראשיתה. קובי קלייטמן, בנו של רובין, שהיה מנהל ההחזקה במפעל, גדל שם כילד, ולפני כ-8 שנים יצא למסע בעקבות הסיפורים של הכלים, היצירות, ובעיקר של האנשים המיוחדים, שאת חלקם זכר עוד מן התקופה שבה בילה בחצר המפעל. קובי קלייטמן הוא האורח שלנו היום במאחורי הקלעים, אני רותי קרן מגישה ועורכת. שלום קובי.
שלום רותי.
אז גם ברטה רוזנטל וגם ציון השימשי מזכירות את הכדרות כאומנות עתיקה מאוד, מן הסתם אנחנו נחשפים לשברי חרס שמתגלים בחפירות ארכיאולוגיות ומהם מנסים ללמוד על השלם. ואם על שברי חרס מדובר, אפשר לומר שזה היה המשחק האהוב עליך בילדותך, לשבור את אותם כלי קרמיקה בבית שהקיפו אותך מכל עבר.
טוב, אני לא יכול לתאר את עצמי כארכיאולוג או אספן של חרסים, אבל בהחלט כמי שיצר אותם, כילד מאוד שובב, בבית שבו היו הרבה מאוד כלים של מפעל לפיד קרמיקה, מן הסתם, כי אבא שלי עבד שם. שברתי לא מעט מהכלים, ובעיקר הייתה לי אהבה מאוד גדולה למה שקראנו בזמנו וזות, קדים שהיו לפעמים גם בגובה שלי. היה הרבה מה לשבור, את יודעת, הם ייצרו המון כלים. אז בואי נקרא לזה בקרת האיכות של ילד לא מיומן בחסר השכלה אומנותית או תעשייתית. כך שאימי וסבתי אספו באמת הרבה מאוד חרסים שאני יצרתי. צריך לזכור שבעצם היות ואבי עבד במפעל והיה מביא הרבה מאוד כלים הביתה, הם בעצם סבבו אותנו ביום יום. אלו כלים שמבחינתי או מבחינת הוראה היו כלים שימושיים, לא כלי אספנות כשהם הפכו במרוצת הזמן, ולכן הם היו תלויים על הקירות, נמצאים בארונות המטבח, החל מצלחות נוי שיתרו אנשים כמו אלי ריטבו או מרים טל שעבדו במפעל. היו כלי אוכל יומיומיים וסטים שלמים שהוריי למשל, כששיחקו בימי שישי קלפים עם חבריהם, משחק הקלפים הידוע, רמי, אז כמובן שאת שולחן המשחק ליוו מעפרות, כי אז עוד ישנו הרבה מאוד בבתים ובכלל בכל מקום, ולפיד הייתה יצרנית גם של מאפרות לא מעטות, ומעידך למשל כלים שאני מדבר על כלי שהוא בנוי ממגש משושק, שבתוכו 4 משולשים מאותרים, 4 צלחות משולשות מאותרות, שכולם חושבים משום מה היום שהם נועדו לפיצוחים, אבל אני אגלה סוד, הם באמת שימשו לפיצוחים גם בשנות ה-70 וה-80 כשהם נוצרו, לפחות אצל ההורים שלי וחבריהם. אז הכלים האלו הם באמת היו כלים יומיומיים ולא רק כלי נוי, מצלחות ועד לפיגורות, זאת אומרת כל מיני בובות קטנות שיוצרו בלפיד בתקופות שונות, ופשוט היו בויטרינה אצל ההורים שלי.
אתה גם התלווית לאבא במפעל ואפילו התנסית בציור על הכלים כשאתה חוזה בפלא בהתממשותו.
נכון, המילה פלא כאן היא ממש, ממש מדויקת, כי צריך להבין שלילד קטן, בין, נניח שהגעתי למפעל כשהייתי בן 5-6 בתחילת שנות ה-80, לראות ציירת מניחה מכחול על צלחת שמסתובבת לה על כאן, כשלפתע מצלחת ריקה היא הופכת לצלחת עם פס מושלם, ואז היא עוד מציירת בתוכו פרחים או דברים שונים, זה ממש פלא עבור ילד. זאת אומרת, גם כשאני חושב על זה היום, אני עדיין מוקסם מהמעשה הזה, שהוא כמעט מעשה כישוף בעיניי. וכשהתלוויתי עם אבי למפעל, זה היה בדרך כלל בחגי ישראל, כשהילדים נשארים בבית. אני באמת הגעתי למקום שהיה עבורי מעין מגרש משחקים, ולשבת עם הציירת, ואפילו לחוות ציור בעצמי, או קשקוש נקרא לזה, על צלחות, מרקיות, ולקבל אותם יומיים לאחר מכן הביתה, ולהגיד, וואו, קובי, תראה מה עשית, זה עד היום בעיניי נתפס כסוג של ממש קסם.
ב-1990 המפעל נסגר מסיבות כלכליות, ואז אתה חוזה בשבר שכנראה קשה היה לאחות, שבר אנושי, אביך חוזר הביתה, מרוסק אחרי שככל העובדים, הוא מפוטר והמפעל נסגר, עוברות למעלה מ-20 שנה נוספות, עד שאתה מחליט לטור אחר השברים הללו ולבנות מחדש את הפסיפס. אז מה בעצם גרם לך להתחיל את המחקר הזה כך פתאום?
תראי, הרי קשה לנתק את הקשר האישי שלי מלפיד. אבי נפטר בשנת 2010. איכשהו אנחנו כבני אדם, איכשהו תמיד מתעוררים לשאול שאלות, שנייה כבר אחרי שאין את מי לשאול.
נכון.
וזה קורה בהמון המון תחומים, ולאחר שאבי נפטר, אחותי ואני פתאום העסיקה אותנו שאלה, כשהתבוננו על אותן צלחות שהיו תלויות בבית הוריי, למה לאותם האומנים אין שם משפחה? זאת אומרת, לא מגיע להם להיכתב על דפי ההיסטוריה, לא מגיע להם שמישהו ידע מי הם היו, איפה הם עבדו, למה הם עשו את מה שהם עשו, וככל שהעמקנו, ניסינו להעמיק, לא מצאנו שום תשובה. וחברתי הטובה, מיכל קורן, שהיא קרמיקאית, מומחית בטכנולוגיה קרמית, אמרה לי, קובי, תשמע, התעשייה הזו התרסקה, נעלמה, כל תעשיית הקרמיקה, לא רק לפיד, כמעט כולה נמחקה, ואין שום תיעוד או זכר למה שהיה כאן. לא ברמה התעשייתית, לא ברמה האומנותית, וזה מאוד סקרן אותי. ושאב אותי פנימה לשאול שאלות נוספות עוד ועוד, שבסופו של דבר התגבשו לספר שיצא 8 שנים מאוחר יותר, כי התחלתי את המחקר ב-2012 בעצם. אמרנו, מה עושים? ואז אמא שלי דווקא נזכרה שיש לה סט שנקרא שחמט, שעיצבה בלפיד פרופסור ציונה שימשי, אלו היו כוסות, ספלי קפה ותחתיות, ועל התחתית מאחורה היה דקל, מה שנקרא בעברית מעתק, עם החתימה של ציונה שימשי, זאת אומרת זו הייתה האומנית הראשונה שידענו את שמה המלא. החלטנו לפנות אליה. פנייה אליה הייתה דרך הפייסבוק, ולשמחתי הרבה היא גם השיבה, והייתה מה שאנחנו קוראים patient zero, הייתה המרואיינת הראשונה בעצם שהובילה אותנו לכל השאר.
אז אתם הולכים לפגוש אותה, ומה קורה שם?
הוזמנו לארוחת בוקר אצל ציונה, בביתה רחב הידיים, כבר בכניסה אליו נדהמנו, מהאושר של הדברים שהיו בו, ובעצם את ארוחת הבוקר, תוך כדי הרעיון, אנחנו עושים, כשאנחנו אוכלים על כלים של לפיד, שציונה עיצבה את האיתורים שלהם במהלך שנות ה-80. אתה יודע, אנחנו אני לא מגיע מתחום האומנות או מהתחום האקדמי, בטח שלא מבצלאל, אבל ניהלה איתנו שיחה מלמדת מאוד, שהובילה אותנו עם לידים לאנשים נוספים, לרבות המנהל של אבי, מהנדס המפעל, יצחק פרנצוס. ומשם, עקב בצד אגודל, התקדמנו לעובדים נוספים ולמקורות מידע נוספים.
אז למי באמת אתה מגיע? לאילו חומרים אתה נחשף? מה אתה מגלה בהמשך הפגישה הזאת?
אני מגלה שיש לי בעצם 3 רובדים שאני צריך לחקור מבחינה ארכיונית. הארכיון האנושי, כי צריך להבין ש30 שנה לאחר סגירת המפעל, גם האנשים שעבדו בו כבר הפכו למעין ארכיון מעלך על 2. יש להם הרבה מידע שהם זוכרים או שמרו, ומצד שני יש לי את לחקור ארכיונים כתובים, ואני מגיע באמת להזמנה של תיקים מארכיון המדינה, לארכיון לבון שמחזיק את תיקי קור, ומנסה לדלות משם פרטים. עכשיו, ציונה הייתה באמת, הפגישה עם ציונה הייתה באמת ההזנק לכל הדבר הזה, וככל שפגשתי אנשים נוספים, גם הם ידעו לכוון אותי לאנשים נוספים ולמקורות מידע נוספים.
כמו מה? גם... איזה מקורות מידע למשל?
תראי, בעצם הובלנו למקורות מידע שהם ארכיונים, זאת אומרת ממש ארכיבים. אגב, בארכיון המדינה פגשתי ממש במקרה מישהי משם, וכשהיא הבינה שאני הוא זה שהזמין את כל 60 התיקים של הקרמיקה, היא אמרה לי, אתה המטורף? היא אומרת, לא הבנו בארכיון המדינה, פתאום מי מזמין כל כך הרבה תיקים על קרמיקה, תיקים שאף אחד לא נגע בהם שנים. מצד שני, הובלתי באמת להרבה מאוד קטלוגים, שרובם אגב כוונו לייצוא, הם נכתבו גם בשפה האנגלית, ואז גיליתי גם את החלק הסניטרי של לפיד, זאת אומרת שלפיד יצרה בעצם כיורים, משתנות, סבוניות, ומצד אחר את כלי הבית והנוי.
זאת אומרת שבעצם המפעל הזה התחיל כמפעל לכיורים ואסלות.
נכון, הוא לא ייצר בתחילת דרכו כלי אומנות או, כן. או בית. בדרך גיליתי גם סרט שצולם בלפיד בשנתו האחרונה, צילומים, הרבה מאוד צילומים שקיבלתי גם מביתו של אחד ממנכלי המפעל, וגם כאלו שמצאתי באוניברסיטת הרווארד בארכיון מחלקת היודאיקה, צילומים של צלם ישראלי שהגיעו לשם, וגם אלו מקורות שניתן ללמוד מהם המון, בעיקר בכל מה שנוגע לתיארוך של כלים. עם הזמן, כשהגעתי גם לאספנים, שגם הם מקור מידע בלתי נדלה כמובן, למדתי שזה משהו שמאוד חסר להם.
אבל כשאתה מגיע לאנשים האלה, בעיקר לאנשים שעוד עבדו בלפיד או לצאצאים שלהם, באילו תגובות אתה נתקל? פתאום אתה נוחת עליהם אחרי כל כך הרבה שנים שהמפעל בעצם לא קיים.
התגובה הראשונה היא קצת דומה לתגובה של אמא שלי אולי. מה אתה הולך לעשות עם זה? למה אתה צריך את זה? את מי זה מעניין? התגובה השנייה היא בדרך כלל הייתה קשורה יותר לאבא שלי, וכן, אני זוכר או זוכרת את אבא שלך, והיינו חברים, והוא היה נורא נחמד, וסיפורים וסיפורים. אבל השאלה הראשונה הייתה תמיד הדהמה, של מה נחת עליך פתאום לאסוף חומר על לפיד, דברים אולי ששאלתי את עצמי ככה בלב, אבל אחרים הביאו אותם בקול.
אחד האספנים, הזכרת את האספנים, אחד האספנים שאתה מגיע אליהם, אספן רציני, מחזיק באוסף עצום של בקבוקי אלכוהול מיניאטורים, מתברר שלפיד ייצרו לנושא המחלקה הראשונה של אלעל, בקבוקי יין קטנים כאלה, אלא שהסיפור הזה פותח צוהר לתופעה מטרידה משהו. בשנת 1970 מתגלים שרידי עופרת בבקבוקי יין, והשיווק מופסק מיד. זה כמובן שופך אור מעניין מאוד על העובדה שכדי היין וכל כלי הבית של לפיד, הם נטולי עופרת בזכות שריפה של כלי הקרמיקה בטמפרטורה גבוהה מאוד מאוד.
זה סיפור די מעניין ומאוד ייחודי ללפיד. האספן הוא אגב הדיאור, הוא אספן שידוע בזכות אוסף אלעל שלו, והבקבוקים המיניאטורים כפי שאמרת. העופרת עמדה לרועץ לרוב התעשייה בארץ, ולפיד, שהשתמשה בטמפרטורה צריפה שלא הייתה אופיינית לקרמיקה, אלא גבוהה יותר מהנדרש או מהמקובל, זאת אומרת, השתמשה ב-1250 מעלות צלזיוס, בעצם יכלה להימנע מייצור של כלים שהייתה בהם עופרת. כשראינו את יצחק פרנצוס מהנדס המפעל באחת הכתבות האלו בשנות ה-70 שהתפרסמה אודות העופרת, אז הוא אמר שבעצם העופרת נעלמת בטמפרטורה הזו, ובמקרים אחרים שבהם השתמשו אולי בעופרת קצת לחיזוק הכלים, הם לא נדרשו לה, כיוון שהטמפרטורה סיפקה את החוזק הנדרש לכלים. כשעופרת בעצם מופיעה הרבה פעמים בצבעים כמו כתום, צהוב, אדום, אז המפעל באמת גם פחות השתמש בצבעים האלו, זאת אומרת, אין כלים בצבע אדום ללפיד. וכשהיה אותו אירוע בשנת 70, כשקרמל מזרחי ארזה את יין קדמון שלה, יין מתוק, בתוך קדים של מפעל אחר, שבאמת התגלתה עופרת, למי הם פנו כדי להחליף את הקדים? ללפיד. סיפר לי אלי גור, לימים מנכ״ל המפעל, שהוא הגיע לתוכנית קולבוטק, ואסור היה עליו לומר את שם המפעל, בעצם כדי לא לעשות פרסומת. אבל הוא הביא איתו דוגמה של צלחת, צלחת בעיתור ערבסק המפורסם של לפיד עם הפרחים הכחולים, וברגע שהוא הראה אותה היה ברור איזה מפעל הוא מייצג, כן? אבל הנושא הזה של אופרת היה כל הזמן ברקע, ובשלב מסוים אפילו התחילו להדביק על הכלים מדבקות או שחתמו עליהם בחותמות שהוכיחו שהכלים הם נטולי אופרת ובטוחים לשימוש.
אז את הבקבוקים האלה אתה מוצא אצל הדי אור, אוסף די רציני?
אוסף מאוד מאוד גדול של הרבה בקבוקונים קטנים ויפהפיים שנמכרו כמזכרות. אני חושב שעד היום מוכרים אולי בחנויות הדיוטי פרי בעולם, כשנחזור לראות אותם, בקבוקונים קטנים כאלו לאספנים, אבל אז הם באמת היום מקרמיקה, תופעה שלדעתי פחות נפוצה היום, היום השימוש הוא בכלי זכוכית, אלא אם אנחנו מדברים על גיאורגיה וכדומה. ובאמת גם מצאתי אצלו בקבוקים שיש עליהם איזשהו כיתוב בשפה הקדומה, שלמען האמת, שני ארכיאולוגים שהראיתי להם את זה לא הצליחו לזהות אותה, אבל על פי הרישום במין קלף מגולגל כזה שהתפורר לנו בידיים כשניסינו לפתוח אותו וצורף לבקבוק, מדובר באיזושהי צורה מחפירות ארכיאולוגיות בבית שען, והבקבוקון הזה בעצם הכיל ברנדי, דבר נורא נחמד לנושאי מחלקה ראשונה לדעתי, ובהחלט פריט בעל אופי ארכיאולוגי ועתיק, בקופסה מעודרת, זו הייתה באמת מציאה יפהפייה שראיתי אצלו.
כן, אז הבקבוקים האלה כאמור היו נטולי אופרת, וזה כמובן לוקח אותנו אל החומרים, אל ההרכבים הכימיים, וכמובן אל דוקטור ברטה רוזנטל, שהזכרנו, שסיימה את בית הספר הגבוה לכימיה ומדעי הזכוכית בברלין, היא ובעלה החזיקו בשני בתי חרושת לזכוכית ולקרמיקה, והגיעו בשנת 39 לארץ, כשהם מבטרים על רכושם הגדול שם, וכאן היא מייסדת את המחלקה האומנותית. אישה מעניינת מאוד, דומיננטית ביותר, והיא זו שמעצבת גם את הפרופיל האנושי שמאפיין את הענף הזה האומנותי במפעל, שרובו ככולו על טהרת אנשים, ובתקופה ההיא זה לא מובן מאליו. תפקיד המעצב הראשי של המפעל נתון בידי נשים לאורך התקופות, אלסבט כהן, דבי גזית ואחרות, הציירות כמובן, המעצבות.
יש כאן סיפור נשים מאוד חזק מבחינתי בכלל במפעל, וברטה רוזנטל היא דוקטור ברטה רוזנטל, כי כולם קראו לה דוקטור, אף אחד לא קרא לה לא בשמה הפרטי ולא בשם המשפחה. ועד היום בעירת כבוד אגב. היא באמת הזדה בשנת 49 את מחלקת האומנות, ואספה לתוכה עובדים מאוד מאוד מובחרים. פרנצוס, מהנדס המפעל, אפילו תיאר אותה כמעין אוטוריטה ואוטונומיה במפעל. זאת אומרת, אף אחד לא העז להתקרב. אם היא ראתה איזשהו עובד ממרחק שעובד בצורה שמצאה חן בעיניה, הצביעה לה ואמרה הוא אליי, וזהו, בכך נגמר הסיפור. והיא באמת הזדה שם מחלקה לתפארת שמנתה 17 עובדים בשנות ה-50. דוקטור רוזנטל גם הביאה את המעצבת הראשונה של לפיד, אלסבט כהן, שגדלה בגרמניה והגיעה לכאן לנהריה.
כלומר, את המפעל מנהלים גברים, אבל כל הצד האומנותי נתון בידי נשים.
נכון. אגב, אמרת שהמעצבות היו תמיד נשים, זאת למעט אפיזודה אחת של 3 שנים, שבהן המעצב הראשי היה ריימון סילברמן, שהוא אומן פעיל עד היום באנגליה, ריי סילברמן, וגם הגיע לארץ להרצות מדי פעם, אבל הוא באמת הגבר היחיד שמצאתי כמעצב.
כן. ובכל זאת, למחלקה של רוזנטל, הוא מעניין כמובן גם השם שלה, רוזנטל, היא מגייסת 2 נערים בני 15 עולים חדשים מעיראק, יצחק עזאשי ופרי פארג', שאנחנו מכירים כמי שהקים לימים את אימפריית הצילום פארג', אבל ראשית דרכו, היא בלפיד, כבן טיפוחיה של רוזנטל, ואתה פגשת את שניהם.
למרבה הפלא, יצחק עזאשי גר ממש כמה רחובות ממני, והיה חבר טוב של אבא שלי, ואם נספר, כשנכנסתי אליו הביתה וראיתי אותו, אמרתי, וואו, אתה נראה בדיוק כמו שאני זוכר אותך כילד. זאת אומרת, הבן אדם, חוץ מטיפה להתבגר, נקרא לזה, לא השתנה. והוא היה בן טיפוחיה של דוקטור רוזנטל. עזאשי, אחד הדברים המדהימים שמצאתי אצלו, הוא הקטלוג המוקדם ביותר שיש בידי מלפיד. זאת אומרת, קטלוג משנת 57, שרובו מוצרים סניטריים, אבל בסופו, מספר עמודים שבהם כלי הבית והאומנות, ועל הכריכה של הצד האומנותי, יש צילום יפהפה של רודי וייזנשטיין, הצלמנייה, של אלזבט כהן, המעצבת, מאתרת כלי שנעשה כנראה בעבודת אובניים. הוא עבד בלפיד מגיל 15 ועד הפנסיה, הוא עוד, אחרי שנסגר המפעל, הוא עוד התעסק עם המחסן קצת, עם עוד דברים שנשארו, והוא מאוד גאה בעבודתו בלפיד. כמו כולם זוכר את העבודה שם די בהרגה, אז הוא שמר כמה אוצרות. ופרי פארג' היה בכלל הפתעה, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על המחקר הארכיוני אולי שעשיתי פה, אז אני מאלה שהגיעו בגוגל גם לעמוד 30 ו-40 בחיפוש, ולפתע פתאום אני רואה את פרי פארג' באיזושהי הערת שוליים קטנטונת, פתאום את שמו קשור בלפיד, ונכנסתי לפוטו פארג' המפורסם, הוא ישב מאחורי השולחן הקבוע שלו, ואפילו הבאתי מספר תמונות שבפגישה מספר שעות קודם קיבלתי לידיי, מאחת הציירות של לפיד, צילומים בשחור לבן שאנחנו לא יודעים מי צילם, וכשהוא ראה אותנו אמר, וואו, הוא כל כך התלהב, כי הוא אמר, אני עזרתי לבנות את החדר הזה. זאת אומרת, הוא בתור נער שדוקטור רוזנטל מאוד חיבבה, גם עזר בליטוש הכלים, כי הוא היה הרי עוזר של צלם המלך, אם אני לא טועה, עוד בעיראק, והיו לו ידיים מאוד עדינות, כפי שהוא אומר, לפעמים עדינות יותר משל אנשים שעבדו במלאכה הזו.
אנשים שברו את הווזות והוא הצליח לשמור אותם שלמים.
בדיוק. והוא עזר לה ממש פיזית לבנות את המחלקה. הוא עבד שם מספר, כ-10 חודשים, היה מגיע מפתח תקווה באופניים ליפו, שם היה ממוקם המפעל ומאז ומתמיד. והוא לא הפסיק לחייך, אני חושב, לאורך כל הרעיון שלי איתו, כי הוא זכר כל כך בהרגה גם את הדוקטור, וגם את העבודה הזו במפעל שהוא הגיע אליה ועזרה לה לאסוף עוד קצת כסף עבור המשפחה.
כן, אז החיבור הזה בין הדוקטור רוזנטל מגרמניה לבין נערים שעלו מעיראק בשילוב פועלים ערבים מיפו ומעצבות מאירופה וחרטים מברזיל, מין מארג של פיסות אנושיות ותרבותיות מאוד ייחודי.
ולא בכדי גם קראתי לספר לפיד קרמיקה כלים בקור ההיתוך, כי זה לא רק הכלים שהם בקור ההיתוך, יש פה כל מיני דאבל מינינגס, זאת אומרת, גם קור ההיתוך שמסמל את התנור, אלא אנשים, זאת אומרת, הייתה לי כאן הזדמנות פז להציג, ככל שמצאתי, את האנשים שהרכיבו את המארג הזה שנקרא לפיד, כי בסופו של דבר לפיד זה מפעל, זו תעשייה, אבל היא בנויה מאנשים, ומהרבה מאוד סיפורים קטנים של אנשים שהגיעו מכל קצוות תבל, עמים שונים, דתות שונות, שעבדו בכפיפה אחת במקום אחד.
המפעל הוקם בעצם בימי המנדט הבריטי, כשבתחילה אמרנו הוא מייצר אביזרים סניטריים, אסלות וכיורים, אבל מחלקה אומנותית מתחילה כמה שנים אחר כך. יש לה צביון ישראלי מקומי, או שבעצם הכל בהשפעה של אירופה, משם מגיעות רוב האומניות?
זו שאלה מאוד מעניינת, ואני חייב להגיד שאני נתקל בה לא בפעם הראשונה. אפשר להציג דעות לכאן ולכאן, אבל אני דווקא בדעה של מי שהייתה המעצבת הראשית, של אלזבט כהן, שצוטטה בדבר בשנת 66, כשהיא אמרה, אין כזה דבר קרמיקה בעלת סגנון ישראלי. תראי, המפעל, כפי שאמרנו לפני רגע, הורכב מערב רב של אנשים מהרבה מאוד מדינות. ואת ההשפעה שלהם וההשראה שלהם הם הביאו גם משם. זאת אומרת, אלזבט שהגיע מגרמניה, וריימונד שהגיע מאנגליה, ודבי שהייתה מעצבת השלישית ובכלל גדלה פה בקיבוץ מעברות ובוגרת בצלאל. ולכן אני חושב שקשה מאוד להגדיר את לפיד כמפעל שיצר במכוון סגנון ישראלי. אני חושב שזה דווקא הפוך, אם אנחנו מסתכלים בראייה היסטורית, היום כשאנחנו מסתכלים על כלים של לפיד, אנחנו אומרים זה ישראלי. זאת אומרת, מזהים את לפיד כמשהו ישראלי, אבל אני לא חושב שזה נעשה בכוונה תחילה אז, וגם רואים בהרבה מאוד כלים השראות מכלים ומעצבים אחרים בסקנדינביה, ודי להזכיר למשל כלים, כלי נוי שהיו שחורים, נצבעו בגלזורה זיגוג שחור, וכשחרטו עליהם פסים לאורך, חשפו את הצבע הלבן מתחת. אלו כלים שבפירוש נעשו תוך השראה של המעצב הבריטי טיבור רייך, שעשה סדרה בבריטניה באותה צורה. כן, יש אולי חריגים בנושא הזה, כשאת שואלת על משהו ישראלי, אבל אני אקרא לו מקומי, לא ישראלי אולי, כי באמת המפעל התחיל לעבוד כשקמה המדינה קצת לפניה, ולכן כל מה שקשור לכלים הראשונים, כלי הנוי הראשונים, שעבו איזושהי השראה מהמקום, גם בצבעים שלהם שהיו צבעים חומים יותר, וגם בחריטות והציורים שנעשו עליהם. אם אנחנו מדברים על חריטה שבה רואים אישה ערבייה נושאת על ראשה כד מים, או ציורים של דגים או דייגים, בכל זאת המפעל היה ביפו וממש קרוב לים. ומאידך ציורים שמזכירים אולי איילות. כן הייתה קריצה בעיצוב לאולי דברים קצת ארכיאולוגיים או מקומיים. היו למשל דברים מאוד ספציפיים, פרויקטים חד פעמיים, כמו הפרויקט שנעשה עם הקריקטוריסט דוש, שבו ייצרו במפעל דמות תלת מימדית של ישראליק, סרוליק, או ישראל הקטן, כמו שהוא קרא לו.
כן. אחד האירועים המכוננים בתולדות המפעל הוא הגעתו של התנור הגדול בשנת 1953, ואת התנור הזה אתה זוכר היטב, נכון?
תראי, לעמוד כילד נמוך קומה מול תנור שהוא תנור של מנהרה, הוא בעצם מנהרה באורך של למעלה מ-50 מטרים, פולט חום אדיר, זה מדהים, זה כמו, כמעט מבחינתי, כמו לעמוד מול לוע של הר געש. בטח לראות עוד את הפועלים המסכנים שם מכניסים עגלות עם כלים ומוציאים. אבל כן, זה בהחלט היה אירוע היסטורי שגם סוכר בעיתונות הישראלית די בהרחבה. אפילו הוכנה מאפרה לבאי טקס ההשקה של התנור, שעליה אפילו אפשר למצוא את השנה, 1953. ואגב, אחד הדברים המקסימים שמצאתי במהלך מחקר בשנים האלו הוא הוראות כתובות בכתב יד ועיפרון על דף משובץ, הוראות להדלקת התנור והכיוון שלו.
וואו, ושם בתוך התנור הזה באמת מתרחש הקסם. כלי החרס מקבלים את מעטי הגלזורה שלהם והופכים מחמר, וכאן כדאי אולי לציין שהמילה המתארת את אותה עיסה ממנה יוצרים כלי חרס שמה חומר, ואילו חימר הוא בעצם זפת. רות אלמגור, היועצת הלשונית שלנו, הפנתה את תשומת ליבי. אז החרסים הופכים לצלחת, קד, פמות או למאפרה דקורטיבית, מעשה ידיהם של האומנים, בהם אומנים בעלי שם ששיתפו פעולה עם לפיד, אבל במהלך המסע שלך אל מאחורי הקלעים של המפעל, אתה מגיע לשני האנשים, האחד הוא המהנדס הראשי יצחק פרנסוס, והשני, מי שהיה אחראי, לגלזורות, באמת, דוב רייכר, ומתברר שהאיש הזה, רייכר, שמר כל השנים מסמכים חשובים ביותר.
מסמכים חשובים, אך מסוכנים. דוב רייכר, שעלה לכאן בשנת 49 מפולין, הוא היה אחראי על הכנת הגלזורות והחומר. אלא שהוא חשב כל הזמן שיש מי שרוצה לגנוב לו את הפנקסים שבהם הוא רשם את הנוסחאות. אגב, הפנקסים האלו מצולמים אצלי, הם מצויים בידי המשפחה, וכשפגשתי אותו בגיל 94, אמנם כבר לא כל כך זכר טוב, אבל למדתי שאם הייתי מכניס אותו עכשיו למעבדה ואומר לו, בוא, תכין לי את הגלזורה לצבעים של אביו, הוא היה עושה את זה, ואת הפנקסים האלו הוא שמר כסוד כמוס.
כל השנים הוא שמר אצלו את הפנקסים האלה.
כל השנים האלו הוא שמר אצלו את הפנקסים, ו... הוא כל כך פחד שיקחו לו אותם, שכשאני פגשתי אותו והוא הראה לי את הפנקס, אז הוא אמר לי, אבל אל תספר לפרנסוס אם אתה פוגש אותו שהראיתי לך את זה. אנחנו מדברים 30 שנה אחרי שהמפעל כבר נסגר. הדבר הבעייתי ביותר בנוסחאות שרשומות שם, היא שבגלל החשש שלו, הוא הכניס בהם טעויות מכוונות. זאת אומרת שאם מישהו היה מנסה אז לחכות את או להכין את התמיסה כפי שהוא רשם, במקרה הטוב היא הייתה אולי נוזלת או לא הייתה מצליחה, במקרה הגרוע, כפי שחברתי לימדה אותי, התנור כנראה היה זוכה לפיצוץ קל או כבד, תלוי בנוסחה.
זה אומר שהוא עצמו זכר בעל פה את הנוסחה.
הוא זכר ממש איפה הוא הכניס טעויות ואיך לפענח אותם כך שרק הוא ידע להכין את זה.
מי שהיה גונב את הנוסחאות האלה היה נענש ככה באופן רציני כנראה. הבנתי שהוא שמר גם על איזשהו חלוק נחל גדול?
הוא הראה לי פתאום חלוק נחל בבית, הוא אומר לי, אתה יודע מה זה? אמרתי לו, זה חלוק נחל, מה זה יכול להיות? אבן. אז הוא אמר לי, זה לא סתם אבן, זו האבן שבעזרתה הייתי מרסק במערבלת הזכוכית לאבקה, כדי שהיא תיכנס לתוך התמיסות או לתוך החומר שהייתי מכין.
והוא מבקש ממך לא לגלות לפרנסוס,
כן,
שהוא הראה
כן,
לך, כן, ואתה מקיים את ההבטחה, נכון? ולא מספר לפרנסוס כשאתה פוגש אותו, איש שזכרת כאדם קשוח, וסופו של דבר המפגש הזה הופך מרגש מאוד, הוא פותח עוד חלונות ונתיבים?
תראי, זה היה מאוד מרגש, כי הוא היה הבוס של אבא שלי בעצם, ושניהם לא רק שעבדו לאורך השנים יחד, גם כשהמפעל נסגר, הם שניהם במו ידיהם עזרו בהעברת כל הציוד של לפיד לנאמן. זאת אומרת, הם ממש סגרו, החולים שסגרו את המפעל, אפשר לומר. עכשיו כן, זכרתי שתמיד סיפרו לי שהוא כזה קשוח ורציני, מין מנץ' פולני כזה, מאוד, את יודעת, מהנדס, עם הרבה כבוד. הוא אמר לי משפט, האמת היא, אני קצת, סליחה שאני חוזר לאבא שלי, אבל הוא אמר לי משפט נורא יפה, שאם לא אבא שלך, אז לא הייתי מדבר איתך. זאת אומרת, החברות של אנשים עם אבא שלי, שהיה אדם יחסית מאוד שקט, אבל מאוד חיוני וחיובי, באמת פתחה לי, ההיכרות שלהם פתחה לי הרבה דלתות.
כן.
הוא היה מאוד חביב ועדיב, והוא סיפר כמובן סיפורים שאחרים לא יכלו לספר, כי הוא היה גם המהנדס הראשי, ולימים במשך שנתיים, כמעט 4 שנים, כשבעצם היו כבר תוכניות ברורות בקור לסגירתו, אבל לא מונה איזשהו מנכ״ל של קבע, מי שניהל בפועל זה היה פרנצוס. הוא ידע הרבה פרטים. פרטים אישיים על האנשים שעבדו שם, ואחת מהם למשל זהבה גושן שנפטרה באופן די פתאומי בשנת 80, בסך הכל כשהייתה בת 41, וכולם בגלל שהיא אולי הייתה קצת דיכאונית וישנה בשרשרת והייתה מרוחקת קצת מהשאר, חשבו שהיא התאבדה, לימים התברר שהסיפור הזה ממש לא נכון, היא לא התאבדה, אבל היא פשוט נפטרה כנראה מאיזשהו לחץ מאוד מאוד גדול שהיה עליה, היא באותו זמן הציגה גם איזושהי תערוכת ציורים, כנראה שפשוט ליבה לא עמד לה, אבל הוא הראה לי, פרנצוס, בביתו קד די גדול, מעשה ידיה, זהו קד בצבעי חום חמרה, די ארוך, שעליו מצוירת מין דמות, אפילו הייתי מעז לקרוא לזה מודרנית, שעליה מין חריטות של פרצוף וגוף מוארך עם ירך שאפשר לדמיין אותה גם כ איזשהו פרצוף הפוך, משהו מאוד מאוד ייחודי שראיתי אצלו ואולי בעוד מקום אחד, ויצירות מהסוג הזה נמכרו גם בחנות המפעל, זאת אומרת יצירות אומנות כאלו, אם של עובדים שבמפעל שעשו דברים חריגים או של אומנים מן החוץ.
כשאתה מזכיר את זהבה גושן, הציירת הראשית במפעל, זה לוקח אותנו ליצירה עצמה ולאומניות שעל שמן נקראו גם סדרות הכלים השונות, סדרת גושן למשל שמאופיינת בצבעי כתום, חום, שחור. גושן הייתה שותפה גם ביצירת סדרת כינרת, שבה הוכנסה בפעם הראשונה הקומבינציה האסורה עד אז בין כחול לירוק. אבל אחד הגילויים המפתיעים שלך נוגע דווקא לסדרה הפופולרית ביותר אולי, שנקראת ארבסק.
ארבסק הייתה הסדרה הכי נמכרת והכי יקרה של לפיד. אגב, היום הספנים רבים למי יש יותר כלים שעליהם מאויר אותו איתור שנקרא ארבסק, שהוא בעצם פרחים כחולים. שמורכבים מהחומר קובלט, ואני בעצם מצאתי שמי שהציע את הרעיון הזה, היא הציירת מרים טל, שעבדה במפעל. כשפגשתי את מרים טל, בעצם היא חשפה בפני את העובדה שהיא זו שהציעה את האיתור הזה, ואפילו החזיקה בביתה את אב הטיפוס שהיא ציירה, שממנו התפתחה הדוגמה הזו. המחשבה הרווחת היא שאלזבט כהן היא זו שהציעה את הדוגמה, מסיבה מאוד פשוטה, שאלזבט כהן למדה בגרמניה בבית הספר הגבוה לקרמיקה, בסמוך לכפר או לעיירה שבה עושים דוגמה מאוד מאוד דומה לזו שנקראת ארבסק, אבל היות וכל ציירת יכלה להציע דוגמה כראות עיניה, מרים אומרת שהיא פשוט דפדפה כנראה בכל מיני קטלוגים שהובאו מחול, וזה מצא חן בעיניה, והיא פיתחה איזושהי דוגמה והציעה אותה, ואלזבט שכנראה באמת ראתה בזה משהו מהבית, אפרופו ישראלי או לא ישראלי, הנה עוד השפעה גרמנית, קיבלה את הדוגמה, ובאמת הדוגמה הזו הפכה לפופולרית מאוד, את השם ארבסק, שבינו ובין גרמניה אני לא מוצא שום קשר,
נכון.
נתנה דווקא דוקטור רוזנטל ילידת צ'כוסלובקיה, והוא באמת באמת הפך גם היום למושא אספנות אדיר.
בעצם העובדה ששמות היוצרות חקוק על הסדרות, מנציח אותן, וגם מאפשר לקשור את האומן ואת אישיותו ליצירה. אז כך במקרה של זהבה גושן, שאתה מספר שהיא דיכאונית, או של ורד ברודנר, שגם לה יש סיפור מעניין שאיכשהו נקשר.
נכון, ורד ברודנר, שהיא ציירת פעילה עד היום, הגיעה ללפיד בעצם אחרי שהיא לא יכלה להמשיך ולעסוק בתחום הגרפיקה, שהוא תחום מאוד מדויק בוודאי בימים ההם, שלא היו תוכנות מחשב, או לא היו מחשבים בכלל לסרטט עליהם, והיא חובה תחילתם של ליקויי ראייה, שמביאים אותה בעצם לעבור לעבוד בלפיד בתור ציירת. והיא מציעה דוגמה של מעין בועות בצבעים של חום צהבהב, מין גרדיאנט צבעים חום כזה, שצויר על כלי נוי, גם מאוד פופולרי היום. זו הייתה הפתעה מדהימה למצוא אותה, כי מצאתי אותה דרך בעל של ציירת אחרת שכבר אינה בחיים, שמצאתי במקום אחר, והוא אמר הייתה לחברה ורד ותמצא אותה ככה. אגב, אף אחד, כמעט אף בן אדם לא קיבלתי מיד את הפרטים המלאים שלו עם הטלפון והכתובת והשם המלא. תמיד עוד זה יצריך איזשהו חיפוש נוסף, לרבות שיטוטים באתרים של חברה קדישה, ששם לפעמים גם אפשר למצוא פרטים, או משרדי חקירות שהפעלתי. אז כשמצאתי את ורד והיא פתאום סיפרה לי ש... ורד קרוי על שמה, הייתי בהלם. גם כי איזה יופי מצאתי מקור לאיתור, וגם כי זה נראה לי מאוד מאוד לא טבעי שמפעל קורא לאיתורים על שם עובדים שלו.
כן.
עכשיו, ניסיתי למצוא מה הוביל את המפעל לקרוא לאיתורים בשמות מסוימים. זה לא ימים של מחקרי שיווק מטורפים כמו שעושים היום. אז אני מניח שכשקראו לכלים בשמות של אזורים בארץ, וייצאו אותם אגב הרבה מאוד לארצות הברית ואוסטרליה למשל, אז קראו להם עין גדי, נגב, כרמל, כן. ערבה, אבל על שמות של אנשים, כמו גושן, ורד, כמו אביב, זה ממש הפתיע אותי.
אבל אולי זה באמת קשור, אנחנו מדברים בעצם כל הזמן על עבודת יד, נכון? כלומר, כל כלי מצויר ביד, אין פס ייצור, אף על פי שמדובר במפעל תעשייתי להמונים, זה אומר שכל כלי גם קצת שונה ממשנהו.
נכון, וזה משהו שהם הדגישו על הכלים, כבר כשקור קנתה את המפעל בשנות ה-50, בעצם, על אף שמדובר במפעל שהוא תעשייה, יש כאן איזשהו מגע אישי, ולמרות שיכלו לשבת 6 או 8 ציירות מול דוגמה מסוימת ולצייר, בסופו של יום לכל אחת היה איזשהו מגע אישי, ומכאן גם הבדלים קטנים בין הכלים. אפשר לאסוף סדרה שלמה בעלת שם אחד, אבל בסוף תסתכלי מאוד טוב על הכלים, זה יהיה אוסף אקלקטי של כלים כן. שלכאורה דומים אך שונים.
אנחנו מדברים כאן על עבודת יד, אבל יותר מאוחר בכל זאת יש שימוש במעתקים במקום ציורי היד, נניח לסדרת סביון, או במערכות מיוחדות שיוצרו לילדים.
תראי, סדרת סביון היא סדרה די חריגה לתקופתה. מי שעיצב אותה הוא ריימונד ריי סילברמן, שהיה מעצב של לפיד בסוף שנות ה-60. זה היה ניסיון מאוד מאוד חריג לשימוש בדקלים, מעתקים. אלו היו ממש מעין מדבקות שמורידים במים ומדביקים על הכלי הרטוב, ואז שורפים את זה יחד עם הקרמיקה והזיגוג, הגלזורה.
זאת אומרת שזה okay. בעצם חוסך הרבה מאוד עבודה על כל כלי וכלי כמו שנעשה קודם.
לא רק שזה חוסך, זה גם עושה אותם מאוד מדויקים, בניגוד okay. למה שדיברנו עליו לפני רגע, כי... המעתקים מיוצרים באופן תעשייתי. אז זה היה ניסיון באמת מאוד מאוד חריג, אבל אנחנו רואים אחר כך את החזרה לשימוש במעתקים במחצית שנות ה-80, כשכבר בעצם אין מעצב או מעצבת ראשיים במפעל, אין צייר או ציירת ראשיים במפעל, אין מי שנותן באמת את הטון למעט מחלקת השיווק, וציירות ככה שמדי פעם מציעות, אוקיי, בואו נעשה פרחים כאלו או כאלו, או דוגמאות אחרות, וזה בעצם פתרון קל נניח, לייצור המוני, ובעצם מנכ"ל המפעל ומנהל השיווק לא כל כך אהבו את הרעיון הזה. והוא עשה איתם התערבות, הוא אמר להם, בואו נשים את זה בחדר התצוגה במשביר, נראה איך אנשים יגיבו.
עכשיו, אמרנו שזה סדרת סביון, אבל השתמשו במעתקים גם במערכות שיצרו לילדים.
אלו היו מערכות שיוצרו לילדי העובדים. בשנות ה-70 הייתה מערכת כלים שעליה הודבקו חיות קרקס. גם לי יש צפלים שעליהם רשום השם שלי ותאריך הלידה שלי.
אבל יוצרו גם מערכות לילדים כן לייצור המוני, נכון?
נכון, צוירו עליהם דמויות של ילדים, לפעמים עם בלונים, עם אופניים, אבל הם צוירו ביד, אלו היו מערכות כלים מאוד משוכללות, למשל ספל עם שתי ידיות, כדי שתינוק יוכל לחוז בו בשני הצדדים, או למשל כערות לדייסה או למרק בעלות תחתית כפולה, שזה רעיון סקנדינבי, ובתחתית הזו היו מכניסים מים חמים כדי שישמרו על חום האוכל, כי הרי ידוע שילדים עושים דווקא ולא אוכלים מהר, נכון? אז אלו היו מערכות כלים באמת מסחריות. מה שאני כבר קיבלתי כשנולדתי ב-77, זה היה משהו כבר יותר אישי של המפעל.
כן, מי שיצרה את המערכות לילדים היא אלזבט כהן, המעצבת הראשית של המפעל, שהופכת את לפיד באמת למפעל כלי בית, והעניין הזה צובר תאוצה לקהל הרחב, כשאיש שיווק בעל כישרונות יוצאי דופן חובר למפעל, גם אותו פגשת, והסיפורים שלו הם בכלל, אני חושבת, בית ספר לחוכמת השיווק. אז מה היה הסוד של דן אייל שהביא את המוצרים של לפיד כמעט לכל בית?
האמת היא שפגשתי באמת אדם עם רעיונות מאוד חדשניים לזמנו. מי שהביא אותו הוא יושקו גיבול, שהיה מנכ״ל המפעל, המנכ״ל המיתולוגי, יש לומר, והוא הכיר את כל סלטה ושמנה של ישראל, הוא היה לו עבר בנתיב, וביתו אומרת שגם במוסד כנראה, והוא באמת הכיר המון אנשים שהביא להסתובב במפעל. דן אייל, באחד הביקורים האלו, פוגש את הגברת לילי שרון, והוא אומר לה כך, אני יודע שאת עושה מסיבות גן ומארחת הרבה אנשים, למסיבות האלו את צריכה כלים. אני אספק לך את כל הכלים שאת צריכה למסיבות האלו. בסוף המסיבה את אורזת אותם לתוך הקופסאות, משאירה אותם מלוכלכים כמו שהם, אנחנו לוקחים אותם בחזרה. כל מה שאת צריכה לעשות כשישאלו אותך מה הם הכלים האלו, זה לומר, אלו הכלים של לפיד. תשמעי, זה עבד. זה עבד. מספר חודשים לאחר מכן, לפי מה שהוא מספר, פנתה אליו גם רות דיין באותו רעיון. בעצם ממה שאני קורא נשות הגנרלים, ומשם זה מחלחל לשאר האוכלוסייה. היו לו רעיונות נוספים כמובן, אפילו נסע גם לחול, הסתובב במדינות סקנדינביה, בשוודיה, דנמרק, נורווגיה, פינלנד, בעצם מקומות שהסיכוי שהם דווקא יקנו מוצרים מישראל היה מאוד קטן. אבל הוא סיפר כל מיני ככה אנקדוטות מהטיול הגדול הזה. בשוודיה למשל הוא פגש יהודי חביב שאמר לו, תגיד, ממתי יהודים מתעסקים בקרמיקה? ממתי יהודי מכניס משהו לתנור כשהוא לא יודע מה יוצא מהצד השני? גם הוא בסוף קנה ממנו מספר מוצרים. הוא ביקר במפעל בנירנברג. יש שם מפעל מאוד גדול שהוא ניסה להגיע אליו מספר פעמים, התקשר, ואף אחד לא התייחס אליו. עד שברוב חוצפתו, ואולי טוב שאנחנו ישראלים לפעמים עם החוצפה הזו, הגיע למזכירה של מנהל המפעל, ואמר לה את שמו, את דן אייל, והיא מאיזושהי סיבה הזויה חשבה ששמו משה דיין. וכשהיא שמעה משה דיין, היא רצה לבוס שלה, התקשרה אליו בחזרה מיד, שאלה איפה אתה? הוא אמר לה, אני כאן וכאן, קח מונית ובוא אלינו מיד. כשהוא הגיע והיא אמרה שלא משה דיין, והוא סיפר לה שהוא ממש לא משה דיין, למרות שהוא היה מפקד שלו בצבא, אז כולם כמובן פרצו בצחוק, אבל זה יצר קשרים מאוד טובים עם המפעל, שמאוחר יותר גם באמת רכש מספר דוגמאות, כשבעל המפעל הראה אותם למעצב הראשי. הוא גם הביא מפינלנד כל מיני דוגמאות שאחר כך שוחזרו במפעל לפיד. באמת היה איש שיווק נפלא. אני מזכיר שנייה שבעבר מאפרות היו נוכחות בבנקים, באוטובוסים, במשרדים, בבית, מה שהיום הרבה יותר קשה למצוא. ואותן מאפרות בעצם נשאו את הלוגו. זה היה ממש מאפרות פרסומת הכי מוכרת אולי שיוצרה איזו של בנק הפועלים, עם האפרה מרובד, גבוהה, בצבע חום חרדלי כמעט. אגב, גם מפעלים אחרים עשו את זה אחר כך. הוא התחיל להגיע לוועדי עובדים, כמו הסתדרות המורים, למשל, הציע את הרעיון של יצירת צפלים למורים. זה רעיון שפותח גם אחר כך וביתר סט, על ידי איש השיווק אלי גור שהחליף אותו. אלי גור הצליח להביא את הסטים האלו של לפיד לתעשייה אווירית למשל. עכשיו, כשגוף כל כך גדול קונה סטים לחג לעובדים שלו, זו כבר הצלחה מסחררת.
אז מצד אחד שיווק המוני, מנגד המקום שימש בית ואפשר לאומנים ואומניות ליצור פסלונים, קדים ייחודיים, קירות קרמיקה על מבני ציבור, צירות אומנות לכל דבר ואומנים חשובים ומפורסמים, מדבי גזית המעצבת הראשית שיוצרת פסלונים מיוחדים אישיים מאוד אפילו, ודרך אומניות אחרות. והנה דבי גזית מתקשה להאמין שהפרטים האלה שווים כל כך הרבה, שיש אספנים שרצים אחרי מאפרה או אגרטל או צלחת לפיצוחים בעבור מאות דולרים. יש לך הסבר לתחייה המחודשת של היצירות האלה היום?
אני חושב שפתאום יש לנו פרספקטיבה להסתכל מתוכה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על מוצרים של תעשייה שלא קיימת. הדברים האלו הולכים ונעלמים כי הרבה מהם מצאו את דרכם לפח, ואני חושב שהרבה נוסטלגיה.
כן, אבל אני הבנתי שיש לא מעט צעירים שמחפשים אחרי הפריטים האלה. כלומר, זה אצלם לא סיפור של נוסטלגיה.
גם אצלם זה סיפור של נוסטלגיה, כי זה מזכיר להם את בית ההורים או את בית הסבתא. כל המושג הזה של ישראליאנה, שעכשיו מאוד מאוד חם ומדברים בו, הוא מונח חדש, זאת אומרת, כי אלו דברים שבעצם יוצרו במדינה מאוד מאוד צעירה, אז היום הם מעוררים הרבה עניין נוסטלגי, וככל שהביקוש עולה, גם המחירים שלהם עולים. אתמול למשל הייתה מחירה פומבית, נמכרו שם כלים של לפיד במאות דולרים. אני אומר, למה שברתי את זה? מה כל כך הפריע לי הקד הזה? אבל הביקוש הולך וגובר, וגם הידע על הכלים הולך וגובר, כך שזה מוסיף לחינם.
כן, אז אני מניחה שוודאי ההסדרות המיוחדות של עיצוב בקרמיקה, של הקריקטורות הידועות של דו שהזכרת קודם, אותו סרוליק מפורסם של ראיה רדליך שעיצבה גם קדים שבורים, הנה, עיצבו קדים שבורים, לא היה צריך לשבור אותם, שמתחברים באיזושהי צורה, או המלחיות והפלפליות של יעל לב, הפמוטות הדומעים של אילנה גור, בוודאי ערכם בשוק היום רב, אבל כאמור לא מעט אומניות ואומנים שיצרו ונודעו באומנותם, בלי קשר ללפיד, ציון השימשי שממנה המסע הזה החל, רות צרפתי, אהרון כהנה, פנחס אשת, גרשון טניספל, באמת רשימה מכובדת מאוד. מה הביא את כל האומנים האלה לשיתוף הפעולה עם לפיד?
בשתי מילים, יוסף גיבול. זאת אומרת, המלכ"ל האלמותי הזה של לפיד...
זה לא מה, אלא זה מי, אתה אומר.
בדיוק. אמרתי כבר קודם שהוא בעצם הכיר את כולם והיה חבר של הרבה מאוד אנשים, והוא השכיל, כמו שאגב עושים במפעלים בסקנדינביה, להביא אומנים אל המפעל. אחת הבולטות למשל, שלא הייתה מעורבת בעשייה במפעל, אבל עבדה בו בסטודיו פרטי משלה, היא מוד פרידלנד. הוא פשוט נתן לה מקום במפעל לעבוד על הדברים שלה, וחלקם אגב נמכרו בתוך חנות המפעל, מה שהעלה את קרנו של המפעל, כמפעל שלא רק מייצר ייצור תעשייתי, אלא גם איזשהו ייצור אמנותי. רות צרפתי למשל יצרה יחד עם לפיד את שלטי המזלות שעלויים כבר הרבה שנים על הבתים ביפו העתיקה. אז פחות במפעל, אבל אם אנחנו מדברים על סרוליק או ישראל הקטן של הקריקטוריסט דוש, לימים אמרה לי מיכל ברושי שעצרה בזמנו תערוכה של דוש, שהוא לא כל כך אהב את הדמויות התלת מימדיות של סרוליק. אבל כנראה שגיבול היה דמות מאוד מאוד משפיעה ומשכנעת, וזה באמת נעשה במפעל, נמכר בקופסה מעודרת יחד עם חוברת קריקטורות, ומאוד הצליח. היום זה אפילו מצליח עוד יותר, אם כבר דיברנו על מחירות פומביות, אלו פסלים שנמכרים בלא פחות מ-400 דולר, שזה מחיר מטורף בעיניי. עברו שם באמת הרבה אומנים, הזכרת את יעל לב, שיצרה מלחייה ופלפליה עם כובע טמבל וכובע גרב. זה היה פרויקט חד פעמי של בחורה מגן שמואל, שלמדה בבצלאל והתמודדה בתחרות, שבמקרה שפטה בה גם אלסבט כהן, מעצבת המפעל, היא זכתה מקום שני בייצור מוצר ישראלי לתיירות שמיוצר בשיטת העשייתית. זו הייתה הקטגוריה. היום למשל אין מי שלא יכיר את המלחייה והפלפליה הזו. זאת אומרת, ישר יגידו, בטח, אני מכיר את זה, זה של לפיד, כי זה משהו שנמכר בהמונים. הזכרת גם את ציון השימשי. ציון השימשי גם עיצבה עבור המפעל בשנות ה-80, וגם יצרה שם דברים משלה, פרויקטים אישיים, כמו קירות דקורטיביים, למשל על בית הכנסת ברחוב יהושע בן נון בתל אביב, או קיר דקורטיבי במלון הילטון, כל מיני פרצופים שהיא עיצבה לתערוכה, ובעצם לפיד הייתה אכסניה בשבילה, כדי לשרוף את אותם הקרמיקות והמוצרים שהיא יצרה. פנחס אשת אגב גם כן יצר יחד עם לפיד עריכים לקיר שנמצא בבית אסיה ככל הידוע לי עד היום, ויש גם קירות שנעלמו עם השנים. העורכת שלי שעבדה איתי על הספר אמרה לי, איך איבדת את הקיר? מה זאת אומרת אתה לא מוצא את הקיר של גרשון קניספל? אז גרשון קניספל שחולק את זמנו בין ברזיל וישראל ייצר בעזרת לפיד קיר דקורטיבי בבית ספר מסוים בחיפה, וכשאני פניתי אליהם לצלם אותו, לדעת מה עלה בגורלו, איש לא ידע על מה אני מדבר בכלל. אז הנה, קירות יכולים גם להיעלם, לצערנו.
לא, אבל איך העלימו באמת קיר? זה לא ספל קפה.
או שכיסו אותו, או שהרסו אותו עם השנים. זאת אומרת, אם כיסו אותו, אז בטח אף אחד לא ידע מה שנמצא מאחוריו.
אני רוצה להבין, האנשים האלה שבאמת ציון השימשי וכל מי שיצב קירות, הם גדולים, הם לא יכולים להיכנס, למרות שהתנור הגדול הוא תנור גדול, אבל זה נעשה בחלקים?
כן, אנחנו לא מדברים על הקיר עצמו, אלא על הציפוי שלו באמצעות עריכים. פרויקטים נוספים מעניינים של אומנים שעבדו עם לפיד, למשל ג'ין מייר יצרה במנכן למנורה, שמוצג היום לדעתי או במוזיאון ישראל או במוזיאון בקיבוץ עין השופט. וכמובן היו גם אומנים מן החוץ. בשנות ה-60 היה כאן סימפוזיון בעין הוד לקרמיקאים, וקרמיקאים הגיעו משוודיה, משוויץ וממדינות נוספות. אחת מהן היא אולה ויוטי. אולה ויוטי היא אומנית שוודית, פעילה מאוד עד היום, שהייתי ואני עדיין בקשר איתה, והיא סיפרה לי שהיא נשארה לעבוד כאן מספר חודשים. מה זה כאן? בלפיד. גם העבודה בלפיד וגם ההיכרות שלה עם אחד המהנדסים והמחצבים בנגב הביאו אותה לשנות לחלוטין את התפיסה האומנותית מאז ועד היום. בארץ היא אפילו השאירה שתי יצירות שספונות במחסני מוזיאון ארץ ישראל במת אביב, אחת נקראת עננים ואחת נקראת נגב, שתיהן יוצרו על ידה בלפיד, ממש לא כפס ייצור, יצירות אומנות שעומדות בפני עצמן, והוצגו כאן אפילו באיזושהי תערוכה במוזיאון לאומנות סקנדינבית.
ואנחנו מזכירים ומעלים את קרנן והשפעתן הגדולה של האומניות דווקא, אבל כאמור היו גם גברים אומנים, אחד מהם שדווקא נשכח אולי והתגלה כאחד האנשים המיוחדים שעבדו בלפיד, זה גם אחד הסיפורים הנוגעים ללב שמצאת במהלך המחקר הארוך הזה שלך, סיפורו של אלי ריטבו שהיה פנטומימאי מכונן וגם חרט קרמיקה וצייר אומן בנשמתו שהחיים לא העירו לו פנים.
את אלי ריטבו לא זכיתי לפגוש, אבל דיברתי עם בנו מספר פעמים. אלי עלה לכאן בשנת 31 מברזיל, לקיבוץ ברור חייל שהורכב מעולי ברזיל, ושם הוא הכיר את בנימין ובהיר הבוכבינדר, כשהביאו את מפעל הקרמיקה שלהם מבאר שבע לברור חייל. אלי היה נהג מסעית בקיבוץ, ובוכבינדר שהתחבר איתו, לימד אותו את מלאכת החריטה על כלי קרמיקה, הסגרפיטו. לימים אלי פגש את מרסל מרסו בתל אביב, זה היה בשנת 58, ובהמלצתו הוא נסע ללמוד פנטומימה בצרפת אצל אתיין דקרו, וכשהוא היה שם הוא גם התאהב בציור, בעיקר במוטיב הליצן העצוב, שאולי מאוד מתחבר לפנטומימה. הוא חזר לארץ, הצליח גם בתור שחקן, אבל באופן מאוד מוגבל, הוא שיחק למשל בהצגה פיטר פן בתיאטרון חיפה, אבל דרכו לא צלחה לו בתחום הזה.
למרות שהוא היה פנטומימאי מחונן, הוא גם למד אצל דקרו, גם הבנתי שהתרועע עם בחירי הפנטומימאים שלנו כאן.
נכון, מהסיפורים למדתי שהוא באמת התרועע בחברה של שייקה אופיר, ואנשי הבוהמה התל אביבית יפואית של אותם ימים, אבל לא צלחה לו הדרך מסיבות שלא הצלחתי לפענח, ובשנת 1980 הוא הגיע ללפיד כפועל, אבל מפעם לפעם ככה הוא גם היה מצייר על צלחות, ציורים שאולי מזכירים לנו ציורים של מודיליאני, אחת מהצלחות האלו באמת גם תלויה אצל אמא שלי על הקיר, צלחת יפהפייה, והוא היה חותם ריטבו. ובשנת 1990 כשלפיד נסגרה, הלך גם הוא לדרכו ועבר לפורטוגל, שם הוא גם נפטר. כששאלתי את הבן שלו מה הם עשו עם כל הדברים שהוא צייר ועשה, לצערי התשובה הייתה שהם נזרקו, כי הייתה דירה שהיה צריך לפנות ולא היה מקום להחסן, ומי חשב אז שאולי עוד ידברו על אותו אלי ריטבו, שאני מאוד מאוד שמח שיכולתי לתת לו מקום בספר, כי הוא באמת מעין סוג של דמות טרגית בעיניי, שרצה לעשות כנראה משהו אחד ויצא משהו אחר. כן. אבל הכלים לפחות שהוא צייר ונמצאים היום אצל הספנים, או בבתים אחרים, באמת ישמרו את המורשת שלו באיזושהי צורה.
אז יצאת למסע הזה, קובי, אני מניחה לא רק מסקרנות על עולם שהתפוגג, מפעל תעשייתי, אומנותי, אלא בעיקר אולי מתוך הקשר האישי, המגע עם האנשים ועם תקופה ועם זיכרונות ילדות נעימים ועם אבא כמובן, ובמבוא לספר שלך לפיד קרמיקה כלים בקור ההיתוך, אתה מכנה את העובדים ואת ילדיהם שאיתם בילית בחופשות, בטיולים, אתה מכנה אותה משפחה שנייה. אז עד כמה באמת היה קשר שאפשר לכנות אותו משפחתי בין העובדים והעובדות, בין אגף הייצור הטכני, הפועלים, לבין האגף ההוגה, האומנותי, אנשים שהגיעו מתרבויות שונות כל כך, איך זה הכל התחבר?
אני חושב שלמנכ״ל המפעל יושקו גיבול, שכבר הזכרתי מספר פעמים, הייתה תרומה לא מבוטלת לעניין הזה, הוא היה מנכ״ל מאוד אישי, ובכך כולה הפך גם את העובדים למאוד אישיים. אפשר אפילו לראות מכתב שהוא פרסם במלחמת ששת הימים, כשהוא קורא לעובדים ולמשפחות שלהם, שהמפעל אינו יודע איכן הם נמצאים, להתקשר אליו לטלפון בבית, אני לא מכיר היום הרבה מנכלים שיעשו כזה דבר, ולדווח מה שלומם ואם הם צריכים משהו. ומעידך, זה היה מפעל שאנשים באו להרוויח בו את לחמם, כולם ידעו שהם תלויים אחד בשני, המחסן בייצור, הייצור באומנות, זה לא סטודיו פרטי, זה מפעל שצריך לייצר תוצרת.
אתה מזכיר את באמת את המנכ״ל המיתולוגי יושקה גיבול ואת הגישה האנושית הפרטנית שלו כלפי כל אחד מן העובדים. אחד האירועים שאולי מעידים על כך באופן מיוחד הוא מה שקרה במהלך מבצע אנטבה.
נכון, אלי גור שהזכרתי והיה מנהל השיווק של המפעל ולימים מנכ״ל המפעל, סיפר לי שבעצם במהלך מבצע אנטבה משפחות החטופים, שאחותו ומשפחתה היו חלק מהם, חיפשו מקום לנהל מתוכו את המאבק לשחרור החטופים, ויושקו גיבול ששמע על כך נתן להם בעצם את האפשרות להשתמש בקומת ההנהלה. אני מזכיר גם שטלפונים, פקסים היו מצרך לא נגיש במיוחד בימים אלו, ופשוט נתן להם לנהל משם את המאבק, באמת משהו שאפשר להם להתאחד מאחורי רעיון השחרור ולפנות למי שצריך.
כן, אז אני מניחה שהיו לא מעט רגעים מפתיעים ומרגשים במהלך השנים הללו, שאתה עורך את המחקר המיוחד הזה. יש מפגש או אירוע שהיה בעבורך משמעותי במיוחד?
אני חושב שאחד האירועים המרגשים ביותר היה עם אורי נויבורגר. היום הוא בן 94. אנחנו מדברים על יקה מהדור הזה ששמר כל פיסת מידע שהייתה לו באופן מסודר ומופתי. קודם כל המפגש האנושי איתו ועם רעייתו היו מאוד עוצמתיים. אגב, אני נזכר עכשיו במשפט שרעייתו שבינתיים גם הלכה לעולמה אמרה לי, אתה עושה מעשה גדול ואני מקווה שנזכה עוד לראות אותו בחיינו. וזה משהו שישב לי על הלב הרבה שנים. למצוא אותו היה לא קל, אבל הצלחתי לאתר אותו באמצעות בנו, שהיה נשוי פעם לאישיות ידועה בארץ, וכך הצלחתי למצוא. לא נזכיר בדיוק למי. אבל אורי שמר באמת הרבה מאוד קטלוגים ומסמכים רשמיים של המפעל. הוא היה מנהל המחסן הטכני, וככזה באמת היו לו גם פרוטוקולים של ישיבות. ויותר מזה, הוא צילם, הוא היה צלם חובב. ממלחמת השחרור אגב ועד לשנות ה-90 ואחר כך, והוא צילם סרט בשנת 89, שנה לפני סגירת המפעל, סרט שבו מצולם המפעל עובד, ממש רואים מכונות מייצרות צלחות וקערות, ועובדים שמייצרים כלים או מרססים כלים בגלזורות ומדברים למצלמה, סרט מאוד 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 מרגש, גם אבא שלי מצולם שם, זה נורא כיף מדי פעם להציץ ככה ולראות שוב את אבא מחייך אליך. וזה סרט שפתח לי שער להמון מידע על עובדים נוספים, כי אחרי שקיבלתי עותק שלו לידיי, והתחלתי להראות אותו לעובדים אחרים שפגשתי, פתאום כשהם ראו פנים, הם גם נזכרו בשם או בפרטים מזהים על עובדים אחרים, וגם כך הובלתי לעוד מחוזות. ואולי אחד הדברים המרגשים היו דווקא במפגש האחרון שלנו, כשהגעתי אליו לתת לו את הספר, נשלפה הזמנה לברית שלי משנת 77, חדשה כאילו לא עברו עליה 43 שנים, וניתנה לי בגאון רב, זאת אומרת, הוא באמת שמר כל דבר, ולראות פתאום את ההזמנה לברית שלי, זה היה מדהים, אני אשמור את זה קרוב לליבי. אני חושב שהספר בלעדיו ובלעדי יצחק הזאשי שהזכרתי קודם, לא היה מצליח להיראות כמו שהוא נראה היום.
את הכלי האחרון שעוצב בשביל לפיד, יצרה סטודנטית מבצלאל שתכננה תיון, מין קומקום לתי, אלא שבגלל סגירת המפעל, הייצור שלו לא יצא אל הפועל, ואני מניחה שסגירת המפעל והמראה של אבא שבור לב היא זיכרון עצוב עבורך, ובכל זאת כעת, כשאספת את פיסות המידע, אתה מרגיש שאולי בניגוד לאותו ילד ששבר קדים בשרשרת, אולי פיסלת, אולי יצרת משהו חדש שלם שמספר מבחינתך מה?
כפי שאמרת באמת, מילד ששבר כלים, הגעתי פתאום לחבר אותם מחדש לפסיפס שהוא פחות שבור ויותר שלם היום. ואולי אם נחזור שנייה לציטוט שלך של דוקטור רוזנטל, כשהיא אמרה שכדרות היא יצירה מאפר, בעצם אנחנו יצרנו פה משהו מחדש. אפשר להגיד שהלפיד ניצת מחדש, היום כאדם בוגר במסגרת העבודה הזו שערכה 8 שנים, איחיתי את השברים האלו, ובעצם את השבר שגם נוצר בשנות ה-90 כשהמפעל נסגר, הצלחתי לעלות על נס בעצם בספר הזה, ולהציג גם משהו אישי מצד אחד, וגם איזשהו מסמך היסטורי שאני מקווה שיישאר כאן לדורות.
קובי קלייטמן, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, רותי.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על תעשיית הקרמיקה בישראל דרך סיפורו של המפעל לפיד. תודה לקובי קלייטמן שתיעד וחקר והביא את הסיפור התרבותי הזה שהחל עוד לפני קום המדינה בספרו לפיד קרמיקה כלים בקור ההיתוך. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית תשודר גם בשישי הבא ב-6 ובשידור החוזר בשבת ב-2 בצהריים, וכמובן תמיד גם בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.
Be our guest, be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, sherry, and we provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre, why, we only live to serve. Try the gray stuff, it's delicious. Don't believe me? Ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, miss, this is France. And a dinner here is never second best. Go on, unfold your menu, take a glance, and then you'll be our guest. We our guest, be our guest. Beef ragout, cheese soufflé, pie and pudding on flambé. We'll prepare and serve with flair a culinary cabaret. You're alone and you're scared, but the banquet's all prepared. No one's gloomy or complaining while the flatware's entertaining. We tell jokes, I do tricks with my fellow candlesticks.
But it's all in perfect taste that you can bear.
Come on and lift your glass, you've won your own free pass to be our guest. If you're stressed, it's fine dining we suggest. Be our guest, be our guest, be our guest. Life is so unnerving for a servant who's not serving. He's not whole without a soul to wait upon. Ah, those good old days when we were useful. Huh? Suddenly those good old days are gone. Oh. 10 years we've been rusting, needing so much more than dusting, needing exercise, a chance to use our skills. Most days we just lay around the castle. Flabby, fat, and lazy, you walked in and oops, a daisy!
It's a guest, it's a guest, sakes alive, that I'll be blessed. Wise and poor, and thank the Lord, I've had the napkins freshly pressed. With dessert, she'll want tea, and my dear, that's fine with me. While the cups do this, I'll shoo it, I'll be bubbling, I'll be brewing, I'll get warm, I've been hot. Heaven's sakes, is that a spot? Clean it up, we want the company impressed. We've got a lot to do. Is it one lump or two for you, our guest?
She's our guest.
She's our guest. She's our guest. People, thongs over, over here, line up. Not
there! There's a music we've had anybody here, and we're obsessed. Who's your deal? Who's your deal? Says to me, we're into me. While the candle lights still glowing, when a candle will be glowing.
For spy, cause one. Sing you off to sleep as you digest. Tonight you'll prop your feet up, but for now let's eat up. Be our guest, be our guest, be our guest, be our guest.